המנצחת לוקחת הכל. כתבתה של אינס אליאס. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. לפני 10 שנים, כמעט בסוף פסח, יומיים אחרי שילדתי את הבת הגדולה שלי, נזכרת סיוון אלבו בן חור, התקשר אליי שמואל אלבז, מי שהיה המנהל המוזיקלי של התזמורת האנדלוסית, והזמין אותי לנצח עליה. אמרתי לו, אני אשמח מאוד, אבל תן לי קצת זמן להתארגן, כי אני אמא פעם ראשונה בחיים וילדתי לפני יומיים. הוא אמר לי, אין בעיה, קחי שבוע ונדבר. אחרי כמה שבועות התחלנו להיפגש, ובקיץ כבר התחלתי לעבוד בתזמורת. אלבו בן חור, בת 40 בסך הכל, היא כעת המנצחת והמנהלת המוזיקלית של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, זה עשור. וגם המנצחת האנדלוסית היחידה בישראל. ניצוח נתפס לרוב כמקצוע גברי, בעיקר משום שלאורך ההיסטוריה ועד היום, מרבית המנצחים בעולם הם גברים. בעשורים האחרונים אמנם ניתן לראות יותר ויותר נשים שעובדות עם תזמורות מוכרות ומוערכות, אולם זירת המוזיקה הקלאסית ידועה כשמרנית במיוחד, כך שהשינוי איטי מאוד. יש הרבה מנצחות בארץ ובעולם שלא בהכרח שומעים עליהן, אומרת אלבו בן חור, אבל בארץ אין הרבה הזדמנויות למנצחים לעבוד עם תזמורות. יש יותר היצע מביקוש, אז הרבה מנצחות ישראליות נוסעות לחול ומופיעות פה רק מדי פעם. אלבו בן חור נולדה וגדלה באשקלון, פריפריאלית לכל דבר היא מעידה על עצמה. מגיל צעיר נמשכה למוזיקה וכבר בילדותה למדה במגמת המוזיקה בבית הספר לאומנויות בעיר. בכיתה ח' נרשמה למחנה קיץ מוזיקלי של יאסה, התיכון הישראלי למדעים ולאומנויות בירושלים, בסיומו הבינה שהיא רוצה להמשיך בו את לימודיה, ובכיתה י' עברה לפנימייה שלו. למדו שם יהודים וערבים, דרוזים, נוצרים, מוסלמים, דתיים, חילונים היא מתארת. נפתח לי עולם תרבותי מאוד גדול. עם שחרורה מהצבא החלה ללמוד באקדמיה למוזיקה בירושלים ככנרת, וכמעט מיד החליטה שהכיוון שמעניין אותה הוא ניצוח. למה דווקא ניצוח? הפוזיציה הזו משכה אותי מגיל צעיר מאוד. כבר במהלך הלימודים התחלתי לנצח עם תזמורת הסימפונית רעננה. לאט לאט התחילו להכיר אותי בעוד תזמורות ומשם התגלגלתי. אף פעם לא ראיתי את עצמי כמנהיגה, אבל מאוד קסם לי הרעיון של לאגד קבוצה גדולה כזו של מוזיקאים ליצירה אחת שלמה. עד כמה התזמורת האנדלוסית הייתה שינוי כיוון בשבילך? בפעם הראשונה שדיברתי עם שמואל אלבז, אמרתי לו שאני לא יודעת בדיוק מה מקומי שם. אמנם אמי אפריקאית, שמעו מוזיקה ישראלית, לפעמים קלאסית, ביטלס, אבא שלי שמע שנסונים צרפתיים. למרות זאת אלבז אמר לי שאני מתאימה והחלטתי ללכת על זה. התזמורת האנדלוסית של אשדוד אינה קלאסית, כמו אלה הקיימות בצפון אפריקה. המומחיות שלה היא ביצירת חיבורים בין מזרח ומערב, ולכן היא מורכבת מנגנים מהז'אנר האנדלוסי, המכונים נגנים אותנטיים, ומנגנים בעלי אוריינטציה מערבית. הכלים של התזמורת הם כינורות מערביים, צ'לו מערבי, קונטרבאס, אבוב, קרן ים, חליל, חצוצרה, לצד עוד, קנון, נאי, דרבוקה, קמנצ'ה, וכולי, היא מסבירה. השילוב שאנחנו יוצרים פה מאפשר הרבה חיבורים מעניינים, וזה מה שהתזמורת חורטת על דגלה. אנחנו עובדים עם הרבה אומנים, כמו יונתן רזאל למשל, שהייתה לי הזכות להיות תלמידה שלו בתיכון, קובי אפללו ועוד. איך זה עובד מבחינת ניצוח בתזמורות אנדלוסיות אחרות? אין מנצחים שמנצחים אנדלוסים בהגדרה. התזמורות האנדלוסיות במרוקו לא עובדות עם מנצח, יש בהן נגן מוביל שעומד במרכז התזמורת. אנחנו כן צריכים מנצחת כי התזמורת שלנו היא יותר שילוב של מזרח מערב. ספרי קצת על העבודה שלך בפועל. יש לנו כמה סדרות בשנה. כל סדרה רצה 10 פעמים ברחבי הארץ. אנחנו גם חלק מסל התרבות ומי שבוחרים בתוכנית שלנו הם בדרך כלל בתי ספר ממלכתיים דתיים מכיתות א' עד ג'. כל סדרה שונה בתכלית ונבנות כמה חודשים מראש. אנחנו יוצרים קשר עם האומנים המשתתפים, בוחרים חומרים, ומפה יש עבודה של חיבורים, כתיבת עיבודים, התאמת העיבודים לזמר ולתזמורת, מבנים של שירים. התפקיד שלי כמנהלת מוזיקלית הוא לרכז ולחבר את כל הדבר הזה ולהתוות דרך, אופי, יש מחשבה על מבנה עשיר, כמה בתים, מעברים אינסטרומנטליים, המון ניסוי ותהייה. אני כבר 10 שנים באנדלוסית ואני עדיין לא יודעת למה לצפות בכל פעם. כל אומן שאנחנו פוגשים זה אתגר חדש. המוזיקה האנדלוסית שנפוצה בעיקר במדינות המגרב, אך לא רק בה, נולדה בעת תקופת השלטון המוסלמי בספרד בימי הביניים. כיום היא מחברת בין האלמנטים הקלאסיים שכוננו אז ובין המוזיקה העממית של מדינות המגרב, השעבית. קיימים תתי ז'אנרים רבים למוזיקה הזאת והיא שונה בכל מדינה, מסבירה אלבו בן חור. תגיעי למרוקו ותראי שבערים פס, רבת או טנג'יר, שלושת המוקדים הגדולים של המוזיקה הזאת, מנגנים אותה באופן שונה לחלוטין. גם אצלנו, לצד המוזיקה המרוקאית, שהיא העיקר, מנגנים מוזיקה אלג'יראית או טוניסאית. יש גם באופן טבעי הרבה השפעות מספרד. אחד הקונצרטים שאלינו עסק בהשפעות האלה ונקרא המוזיקה הערבית המסורתית והעשירה בתזמורים. בסדרה האחרונה למשל עבדנו עם פרופסור תייסיר אליאס, מהמוזיקאים הגדולים בארץ, ועשינו קונצרט של מוזיקה ערבית מצרית שלא קרובה לזו האנדלוסית, עם קטעים של עבד אל וואהב, פריד אל אטרש, ועבד אל חלים, אום קולטום ועוד. תזמורת כזאת לא קיימת במרוקו ולא באף מקום בעולם. אם היינו מביאים את מרוקו לכאן as is, זה היה מאבד מהכוח, כי אנחנו צריכים לייצר כאן שפה אחרת. לכן אנחנו נקראים התזמורת האנדלוסית הישראלית. התזמורת היא גם לא הגוף היחיד שמנגן מוזיקה אנדלוסית בישראל. ישנה תזמורת ירושלים, מזרח ומערב של תום כהן, שהייתה בעבר תזמורת אנדלוסית, והיום חוקרת את המוזיקה של אגן הים התיכון. התזמורת של מעלות, שמנהל אותה אוריאן שוקרון. יש גם תזמורת בבית שמש, במעלה אדומים. יש גם אנסמבל הפיוט וקהילות שרות, שמשמרים את הפיוטים מכל העדות. וגם שני הרכבים של אלעד לוי, אנדלושס ואתרה בירושלים. עבודת הניצוח של אלבו בן חור היא ייחודית. אמנם היא אינה יכולה לשקף באופן מלא את המוזיקה האנדלוסית המסורתית שהביאו הדורות הקודמים מצפון אפריקה, או את זאת הנלמדת היום במדינות האלה. ועם זאת, יש לה תרומה אדירה לשימור המוזיקה האנדלוסית ולשמירה על אופני הביצוע שלה. המוזיקה האנדלוסית המסורתית בישראל התפתחה במהלך העשורים האחרונים בשתי צורות. מצד אחד, היא מתחילה לקבל מעמד תרבותי חברתי מוגדר יותר ומקובל מבחינה מוסדית. מצד אחר, היא מקבלת כאמור גוון ייחודי של שילוב מזרח ומערב, ועצם קיומה כפיוז'ן בין מזרח ומערב מקרב אליה קהלים נוספים ומעודד את השימור והתיעוד ההיסטורי של התפתחותה. מה ההבדל בעבודה עם תזמורת קלאסית לעומת אנדלוסית? במוזיקה הקלאסית המערבית, החומרים נמצאים על המדף וזה אתגר גדול ומשמעותי להביא אותם לתזמורת. אבל האתגר הזה שונה לחלוטין מהאתגרים של המוזיקה האנדלוסית, שהם איך לבנות סדרה ולכתוב עיבודים וליצור את השלם. זה משהו שאת מייצרת מאפס, וזה לא קיים באולם הקונצרטים הקלאסי. כשאת רואה בתוכניה שאת עומדת לשמוע את החמישית של בטהובן, את יודעת איך זה הולך להישמע פחות או יותר. בקונצרט של התזמורת האנדלוסית, את יודעת רק מי המבצעים, אבל את לא יודעת איזה שירים או עיבודים תשמעי. יש הרבה מאוד דברים שהם בגדר הפתעה. עבודה עם שתי קבוצות של נגנים שהן שונות לחלוטין, מצריכה גם הרבה עבודה מנטלית. האסתטיקה במוזיקה הקלאסית היא יותר קפדנית, ויש עליה יותר קונסנזוס. מצד אחר, המוזיקה האנדלוסית יכולה לקבל נגינה שהיא קצת פחות אחידה ויותר מאולתרת. האלתורים והקישוטים הם שיוצרים אותה. אני חושבת שזה אחד הקשיים המנטליים של מי שהגיעו מהתרבות המערבית. אנחנו יכולים לסגור משהו עם אחד האומנים שמופיעים איתנו, ואז, כשהוא מגיע לחזרה, הוא יכול להרגיש את הדברים אחרת. נניח הוא רוצה להוסיף עוד בית. אני אומרת לנגנים, סמנו פה סימן חזרה מהתיבה הזאת לתיבה הזאת, ואז הנגנים מתעצבנים כי כל התווים שלנו מלאים בקשקושים. לפעמים זה גם קורה תוך כדי הופעה. בתור נגן אתה לומד להבין שזה חלק מהעניין, כי במוזיקה אנדלוסית צריך הרבה להרגיש. בנוסף לכך, כל עבודה על סדרה נעשה תוך כדי דיאלוג עם אומנים, נגנים, מאבדים. זה קאסט גדול של אנשים ולא תמיד יש לדבר הזה מקום בעולם הקלאסי המערבי. זה תהליך יצירה מאוד מספק, יש בזה התרוממות נפש גדולה. אמנם גדלתי והתחנכתי על המוזיקה הקלאסית המערבית, אבל ההתרגשות הזאת היא לגמרי אחרת. בואי נדבר על הקשר בין יהדות, פיוטים ובין המוזיקה האנדלוסית בישראל. הרבה מהפיוטים שיצא לי לנצח עליהם לקוחים מתוך המוזיקה האנדלוסית הקלאסית שמנוגנת היום במרוקו, והטקסט שלה הוא ערבי. פייטנים יהודים כמו רבי דוד בוזגלו, רבי דוד חסיד, רבי דוד אלקיים ואחרים הלבישו על המוזיקה הזאת מילים בעברית, לפעמים טקסט מהתפילה או טקסט באוריינטציה מסורתית שישרת את התפילות בשולחן השבת. יש גם מי שכותבים ומלחינים פיוטים מקוריים עכשוויים, למשל הרב דוד מנחם. הוריו, ילידי עיראק, הוא בקיא במוזיקה הערבית ומתמצא ברזי הפיוט הספרדי הירושלמי. איתו עשינו קונצרט של מוזיקה ערבית מצרית, ומחרוזת שלקוחה מעיראק ומסוריה. זה סגנון ממש שונה. כל מערכת המקם המוזיקלי, הסולמות, שונה לגמרי. לצידו ערכנו את אנסמבל הפיוט ואת איציקלה, שבא עם החומרים שלו. הוא בכלל מגיע ממסורת קורדית, והוא היה תלמידו של רחמים עמר מהז'אנר הספרדי הירושלמי. זאת סדרה שהייתה כל כך חזקה. היה בה גם סגנון מרוקאי, גם אנדלוסי, קורדי, עיראקי, סורי, ירושלמי. במהלך הסדרה קיבלנו תגובות שכך המוזיקה צריכה להישמע בישראל. בי זה השאיר חותם גדול. כמה שנים לפני כן עשינו סדרה עם מקהלת מורן, מקהלה קלאסית מערבית, יחד עם זמרת ממרוקו, שאני לא רוצה להזכיר את שמה, ועם אסתר רדה. רדה גדלה בקריית ארבע ושמעה את כל השירים והפיוטים בסגנון אשכנזי. עשינו מחרוזת ששילבה שיר ברברי מרוקאי עם שיר אתיופי, וראינו שיש הרבה קווים משותפים. בעלה של רדה הוא חצי מרוקאי, חצי אלג'יראי, והיא סיפרה לי שכשהם שומעים לפעמים בבית את המוזיקה השבטית המרוקאית, היא אומרת, זה שלנו, אני מכירה את זה. איך התפתחה התזמורת האנדלוסית הישראלית במהלך השנים? כשהגעתי לשם לפני 10 שנים, זו הייתה תזמורת שמורכבת מהקאסט של הנגנים המערביים, שלא השתנו בהרבה מאז שאני שם, והקאסט של הנגנים האותנטיים. הנגנים האותנטיים היו מבוגרים ממני בכמה עשורים, כאלה שבאמת ינקו את התרבות הזאת מהבית, והביאו לשם רק את מה שהם יודעים. לצערי, רובם כבר לא מנגנים איתנו. חלקם לא בחיים, חלקם יצאו לפנסיה, חלקם פנו לכיוונים אחרים. מה שמאוד מרגש לראות זה שבזמן האחרון יש הרבה נגנים צעירים שמגיעים מכל מיני עולמות של ג'אז, קלאסית, מוזיקה קלה, והם מגלים את המוזיקה הזאת. חלקם בלי שורשים מרוקאים או ערביים. התזמורת היום לא נשמעת בכלל כמו שהיא נשמעה לפני 10 שנים. אני לא אומרת את זה לטוב או לרע. אז דווקא היה בה משהו יותר אותנטי מהבחינה הזאת שהנגנים לא למדו אותה במוסדות כאלה או אחרים. היום יש לנו נגנים שהתחילו ללמוד את המוזיקה הזאת לפני כמה שנים, והרבה מהם למדו לפני כן משהו אחר לגמרי. לכל דבר יש את הייחודיות שלו. אני באופן אישי מאוד אוהבת את השמירה על האותנטיות במוזיקה האנדלוסית. תמיד יש מקום לחידושים, אבל אני חושבת שמשהו בצבע, בשמירה על המסורת, בביצוע של המוזיקה הזאת, צריך להישמר. הקהל שעלה מצפון אפריקה הביא אותה לארץ, והוא שמשמר אותה עד היום. אבל יפה לראות שהמוזיקה הזאת מדברת לא רק לקהל שגדל עליה. יש באמת התעוררות של קהל צעיר שמגיע לקונצרטים שלנו. למה היית מייחסת את ההתעוררות הזאת? יש בית ספר בצפת בשם מקמת, שמלמדים בו את המוזיקה הזאת. אחד המורים המרכזיים שם הוא אלעד לוי, אחד הכנרים האנדלוסים הגדולים שיש היום. הוא מופיע באופן קבוע בפסטיבלים הכי גדולים במרוקו, ואת חלקם הוא גם מנהל מוזיקלית. חלק מהתלמידים מגיעים אלינו, והודות לרקע המוזיקלי הממוסד, הרבה מהם קוראים תווים, וזה בונוס אדיר. המוזיקה האנדלוסית הקלאסית נכתבת בתווים. יותר מזה, גם באלתורים עצמם יש חוקיות. זאת מוזיקה שיש לה כל כך הרבה שורשים ומסורות מגוונות. את חושבת שהמסורת האנדלוסית בישראל נקטעה במסגרת הניסיונות ליצור כור היתוך? לתזמורת האנדלוסית היום יש 5,000 מינויים, שזה די מרשים. וכמו שאמרתי, חלק גדול מהקהל שלנו הוא קהל צעיר שמתחבר למוזיקה הזאת. עצם העובדה שיש לנו נגנים צעירים שמנגנים אותה ומתאהבים בה, מראה שהיא לא באמת נקטעה. אבל נכון שאם היינו מביאים רק נגנים עם אוריינטציה אנדלוסית, אני לא יודעת אם הייתה לנו כמות כזו של קהל. יש בארץ נגנים ופייטנים שעובדים איתנו, כמו ליאור אל מליח, משה לוק, צעירים יותר שינקו את זה מהרגע שנולדו. ליאור אלמליח, לדוגמה, למד אצל ניסים שושן מאז שהוא זוכר את עצמו, והתמחה בכל מה שקשור לפיוט, שירת הבקשות, מוזיקה אנדלוסית. היו אצלנו נגנים צעירים ממני שגם חוו את זה מהבית. כששאלתי אותם מאיפה הם מכירים את זה, הם אמרו שמבית הכנסת. אני לא מכירה הרבה נגנים שחוו את זה מהבית ושלא מגיעים ממשפחות מסורתיות, כי יש למוזיקה הזאת המון חיבור לבית הכנסת, לשולחן השבת, אבל זה הולך ומשתנה. מי שינקו את זה בבית רואים בעצמם שליחים של התרבות הזאת. אני רואה איך הם משמרים אותה. יש כאלה שמתביישים עדיין, אבל יש כאלה שממש נאבקים על זה. לאחרונה, למשל, דוקטור אבי אילה ממזלג, שהיה המנהל המוזיקלי הראשון של התזמורת האנדלוסית, כתב ספר בשם מוזיקה מזרחית, מוזיקה מערבית, דו שיח, על המוזיקה הזאת, והוא מרצה בנושא, כותב מאמרים וחוקר אותה מכל מיני כיוונים. התרבות הזאת לא נלמדת פה באופן מספק. אני לא רואה מוסד שמלמד את המוזיקה של ג'ו אמר, למשל. עדיין אין מסה קריטית של אנשים שיכולים ללמד את זה. יש היום באקדמיה למוזיקה בירושלים את המחלקה למוזיקה מזרחית, אבל שם לומדים מוזיקה ערבית מצרית, פחות מוזיקה אנדלוסית שהיא מסורת ענפה של הרבה דורות אחורה. אני מקווה שלאט לאט זה ילך וישתנה. ראיתי דברים שהם עושים עכשיו, כמו סדנה של מוזיקה ערבית ואנדלוסית. בזמני זה לא היה וחבל. אבל יש התעוררות מסוימת שהלוואי שתתגבר יותר ויותר. הפריחה בפעילות התרבותית של המוזיקה המזרחית האומנותית החלה בשנות ה-90, עם הקמת תזמורת נצרת והתזמורת האנדלוסית הישראלית, שנוסדה ב-1994. בשנים שחלפו מאז הוקמו 5 מחלקות אקדמיות של מוזיקה מזרחית, נוסדו אירועים כמו פסטיבל האוד, הועלו סדרות של קונצרטים במוסדות תרבות ותיקים, שודרו תוכניות רדיו יהודיות. הפעילות המוזיקלית המשותפת ליהודים וערבים התרחבה אף היא. סוציולוגית התרבות דוקטור סימונה וסרמן מתארת במאמרה מ-2012 מסורות מוזיקליות ערביות, חדשנות מוזיקלית ומיסוד בשדה המוזיקה המזרחית האומנותית בישראל. תהליך של שינוי בדימוי של המוזיקה המזרחית ובמעמדה, שאותו הובילו יוצרים, מוזיקאים ואנשי תרבות בני הדור השני והשלישי ליהודי ארצות האסלאם, חלקם פלסטינים ישראלים. קידומה של המוזיקה האנדלוסית כחלק מהמוזיקה המזרחית האומנותית מתואר על ידי וסרמן כפרויקט של הזדקפות תרבותית המייצגת את הקולות המושתקים כחלק מתהליך של חזרה לשורשים. המעורבים בעשייה האומנותית יצרו כלים מוזיקליים חדשים, קבעו שיטות חדשות של עיבוד, תזמור וניצוח ומסדו דרכי הוראה חדשות של מסורת שבעל פה. לדברי וסרמן הם בעלי אופי אקלקטי מובהק ומשקפים חדשנות אומנותית הנוגעת כמעט באבנגרד. תרומה נוספת לתזמורת הגיעה משרת התרבות לשעבר מירי רגב, שפעילותה שיפרה באופן דרמטי את מעמדה ואת מצבה הכלכלי. התזמורת האנדלוסית הישראלית קיבלה לא רק תוספת תקציבית בתקופת כהונתה, אלא גם הכרה כגוף מוזיקלי מוביל על ידי המועצה הישראלית למוזיקה בשנת 2017. למעשה רגב תקנה את סעיף התזמורת הלאומית ואפשרה למועצה להכיר בשני גופים, האחד מתחום המוזיקה הקלאסית המערבית, והשני מתחום המוזיקה הקלאסית מן המזרח וצפון אפריקה. אמי מגיעה ממשפחה של 10 אחים, והבני דודים שלי כולם שמחו והתלהבו שהתחלתי לנצח על התזמורת, מתגאה אלבו בן חור. חלקם לא היו מחוברים כמוני, אבל זה ריגש אותם מאוד. סבו של אבי היה יליד טטואן, וכשעשינו קונצרט על מרוקו הספרדית, סיפרתי את הסיפור של משפחתו על הבמה. ואבא שלי מאוד התרגש מזה. זה גם קצת מוזר להם. יוצאי עדות המזרח חווים בושה. מצד אחד הם שייכים ומצד אחר לא. לכן, מצד אחד הם מאוד מתלהבים מזה שעושים את המוזיקה שלנו, ומצד שני הם רוצים להיבדל מהמוזיקה הזאת כדי שלא יחשבו עליהם כל מיני דברים. אני הגעתי טבולה רסה לתזמורת הזאת. לאט לאט התחלתי להכיר את המוזיקה ולאהוב אותה. מה שמעניין הוא שזה מאוד חיבר אותי לשורשים. למי שאני. פתאום התחלתי לשאול שאלות, לדבר עם המשפחה שלי. לפני 4 שנים הייתי עם התזמורת במרוקו, וביקרנו במרקש בבית הכנסת שסבא שלי היה מתפלל בו. כשנכנסתי לבית הכנסת, פתאום פרצתי בבכי. סבא שלי היה איש מאוד דתי. המסורת הייתה מאוד חשובה לו, אבל בתור ילדה שהכירה אותו עד גיל 8.5, זה לא משהו שזכרתי, זה לא משהו שנטמע בי. אבל פתאום זה התעורר אצלי בגיל 30. למה זה התעורר פתאום? המסורת היהודית חשובה לי מאוד. אני שואלת את עצמי, אם לא יהיה לי את השימור הזה של המסורת, אז מה יישאר לי? סבתא שלי, זכרה לברכה, נהגה להכין בפורים, זה איזה מנהג מרוקאי, משהו שנקרא עיני המן, מעין לחמניות עם ביצה באמצע שעושים עליה איקס עם הבצק. בפורים האחרון, אחרי שיותר מ-20 שנה לא ראיתי את הדבר הזה, פתאום הכנתי אותו. אמרתי לעצמי, בא לי לעשות משהו שיזכיר לי אותה, שיחבר אותי. וזה מחבר אותי למוזיקה שסבא וסבתא שלי גדלו עליה, לשירים ולפיוטים שהם שרו אז במרקש, לפני שעלו לארץ, וגם כשעלו לארץ. אני ממשיכה רצף. המנצחת לוקחת הכל. כתבתה של אינס אליאס. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.